ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו אפילו מתקדמים במעמד הסנה. המהר"ל מאוד מאוד מעריך במעמד הסנה, מעמד מאוד מרכזי. אנחנו רואים שמי פרק כ"ב חיבים במעמד הסנה, פרק כ"ג עכשיו, כ"ג אמר רבי פנחס, מה הסנה כשאדם מכניס עדו לתוכו לא מרגיש? הקוצים של הסנה הם קוצים שכולם פנימה לתוך הסנה, פנימה בזווית פנימית. כשאתה מכניס את היד אתה לא מרגיש אותה, אתה רוצה להוציא לא אתה מרגיש את הקוצים, ככה היה שהוא נשרד. וכך אותו דבר הייתה ירידה למצרים, כשירדו ישראל למצרים הם לא הרגישו שום דבר, הכל היה חלק, הם שלל יורדים מצרים, לא שמו לב. אבל יציאת מצרים זה אירוע עם הרבה התמודדות, עם אותות ומופתים ומלחמה. יהודה בר שלום אמר, מה הסנה? העוף נכנס לתוכו ולא מרגיש, כשהוא יוצא כנפיו מתמרטות. כך כשירד אברהם למצרים לא הרגיש בבריאה, כשיצא אברהם ממצרים אז הוא היה צריך לריב עם פרעה, להילחם עם פרעה שהחזיק את שרה, והנהגה השם את פרעה נגעים גדולים. והוא דבר זה נפלא מאוד. ישראל, אנחנו עד עכשיו דיברנו על הרבה על ההבדל בין ישראל לעמים דרך הסנה, עסקנו הרבה מאוד בהבחנה שבין ישראל לעמים, ובעיקר עסקנו דרך הר חורב, דרך המושג חורב וסיניים, בהבדלים הגדולים בין ישראל לעמים. וכל זה מתברר ביציאת מצרים, כי ביציאת מצרים בעצם היה מגע מאוד אינטנסיבי בין ישראל לאומות העולם שהתחדד בסוף, שבסוף היה צריך להיפרד. אבל יש פה סוגיה, סוגיית ההבחנה, מצד אחד הקשר, מצד אחד ההבדל. מצד אחד יש קשר בין ישראל לבין האנושות, ישראל מתחברים על האנושות. באיזה מובן? שהאנושות, האקום, נחשבים כמו קליפה לפריט. זו בהתחלה, בסוף נבדל הפרי מן הקליפה לגמרי. כך ישראל בהתחלה, יש ישראל התחברות אל אומות העולם, בסוף נבדלים מהם. כן, אז עוזרי גם במאמר ראשון עוסק בהרחבה ביחס בין ישראל לעמים, הוא אומר שמערכת היחסים בין ישראל לעמים זה מערכת של פרי וקליפה. הוא כותב שכל אומות הם קליפה, וישראל אומר שאברהם פרי, פרח הוא קליפה, הוא אומר שישמעאל הוא קליפה, יצחק הוא פרי, וכן הלאה. זה דורש הבנה מה זה קליפה ופרי. בצד אחד יש התחברות לאומות העולם, בסוף נבדלים. אותות ומופתים זה בסוף, כי ישראל מתחברים אל השם, יוצאים מרשות האומות העולם בסוף על ידי אותות ומופתים. אבל בהתחלה, בכניסה תחת רשות האומות, אין כאן ניסים. כלומר, יש פה דווקא התרחקות מהשם. החיבור עם אומות העולם זה לא דבקות עם השם, וזה בעצמו הסנה. שיציאה משם בקושי, קשה לצאת מהסנה, וכשיוצאים זה סוגיה, סיפור, קושי וחוזקה. משה רבנו עצמו, החיים שלו ניצלו בזכות בת פרעה. כלומר, עם ישראל, בשביל להינצל, בשביל להתקיים, היה צריך לרדת למצרים. כמו אברהם, בעיר האב בארץ, הירד אברהם מצרים. זאת אומרת שבשביל הקיום של אברהם, בשביל הקיום של יוסף ואחיו, בשביל הקיום של משה, נזקקנו לקשר עם מצרים. היינו צריכים קשר איתם. זאת אומרת שאנחנו מתקשים להסתדר לבד, קשה לנו להסתדר לבד. יש לנו עם ישראל חולשות, אין לנו את אותה עוצמה חומרית, אין לנו את אותה יכולות, אותם יכולות, את אותה תשתית כלכלית, מדינית, את אותה עוצמה ביטחונית. אין לנו את אותו יצר קיום שיש לאומות העולם. לאומות העולם יש יצר קיום לאומי אדיר. ויצר הקיום הלאומי של אומות העולם יוצר מערכות מאוד חזקות. מדינות, אימפריות, מערכות שלטון, בצבא, בכלכלה, מערכות מאוד חזקות. והמערכות האלה מספקות קיום. ואנחנו לא מצליחים לבד לספק את זה. אברהם אבינו לא מצליח להסתדר לבד ברעב. הוא צריך ללכת למצרים. גם יעקב לא מצליח להסתדר לבד ברעב. הוא צריך ללכת למצרים. זאת אומרת שאנחנו רואים שעם ישראל הוא יכול להיות אנשים מאוד טובים, מאוד צדיקים, אנשים מאוד עם רצונות מופלאים, אבל אין להם את אותה עוצמה, את אותו יצר קיום, את אותה אחיזה איתנה בקרקע, בעולם, אין את אותם עוצמות. בשביל להתקיים, בהתחלה לפחות, בשלבי ההתחלה, אנחנו צריכים להישען על מישהו אחר. כמו הפרי, שבשביל להתקיים בעולם, הוא צריך קליפה קשה מאוד, הוא תלוי בקליפה לגמרי. פרי שיגדל בלי קליפה, הוא לא יצליח. העולם הזה יאכל אותו, התולעים, הציפורים, כל המזיקים של העולם הזה יאכלו אותו, הוא לא יצליח להתקיים. לכן בהתחלה, כדי להתקיים, כדי לבנות בקרבנו קיום, אנחנו צריכים לבנות על גבי יצר קיום חזק של אומות העולם. לנו אין, כי אין לנו את זה. אין לנו את אותן אנרגיות כל כך חזקות של רצון להתקיים בכל מחיר. להקים אימפריות חומריות, זה לא מעניין אותם. אין לנו את אותה, את אותו רגש, אין לנו את אותה, את אותו יצר. ולכן אנחנו חייבים את הקליפה. במובן הזה, הנזקקות שלנו לקליפה היא לא איזה אידיאל גדול, ולא רגעים מרוממים. זה השתלבות, אנחנו משתלבים במציאות בעצם. עם ישראל משתלבים, נעזרים בעולם הזה, משתלבים באומות העולם כדי להתקיים. אבל בסוף, זאת לא המטרה שלנו. המטרה שלנו בסופו של דבר היא לא להיות ענף, סניף של האימפריה המצרית, ולא להתקיים על גבי האימפריה המצרית. אנחנו בסוף, המטרה שלנו היא לא הקיום החומרי של עצמו, של מטרות אחרות. ואז מגיע הרגע שבו צריך לעזור, להיפרד, וזה לא פשוט. אנחנו יודעים שהמון אנשים גם אחרי יציאת מצרים אמרו למשה צריך לחזור למצרים, זה הייתה טעות לצאת מצרים, זאת הייתה טעות, כי במצרים יש תשתית מסודרת, יש שם מדינה רצינית, אחראית, תשתית כלכלית, ביטחונית. זה לא אחראי בכלל לעזוב את מצרים, ללכת אחרי רעיונות מאוד יפים אחרי משה והתורה והשכינה, זה רעיונות מאוד מאוד יפים, אבל זה לא אפשר להחזיק עם ככה. לכן היציאה ממצרים היא דורשת מאיתנו בבת אחת לקפוץ לתהום. זאת אומרת שזה משהו לא טבעי. לצאת ממצרים זה אירוע לא טבעי. זה לצאת מהנורמליות של העולם הזה. להיפרד מאיך שהעולם מאמין, מהאנושות, ממצרים, ולקפוץ לתהום. זה אומר נס, ניסים ונפלאות. מה זה ניסים ונפלאות? זה לא נורמלי. ולצאת מה יחזיק אתכם? איפה? מה? עם שלם עכשיו יוצא מצרים. איפה? מה? ניסים ונפלאות. היציאה עצמה מצרים וניסים ונפלאות. וכל ההליכה במדבר בין הניסים ונפלאות. זאת אומרת כשמשה עומד מול הסנה, הוא רואה את הקושי הגדול. האתגר, הקדוש ברוך הוא מפגיש אותו עם האתגר הגדול, ובעצם העובדה שהולך להיות פה בהכרח ניסי. כן, משה רואה את האש שמתקיימת בצער, רואה ניסית בסנה הזה, סנה לא הוקל, ואומר בעצם הקדוש ברוך הוא, אנחנו הולכים עכשיו למהלך ניסי, שהוא מאוד מסובך, מאוד מורכב, כי הוא לצאת מהטבע, לצאת מהשפיות. זה לא נורמלי, מה שאנחנו יכולים לעשות עכשיו. עוד אמר רב נחמן, כמו שרבי שמואל בן נחמן אמר, לכך נגלה בסנה. מה הסנה יש לו חמש עלים? כי אר ישראל נגלו בשביל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, ובשביל משה ואהרון. ביאור זה. כי גלות הוא פיזור האומה. האומה בגלות, ואין להם התאחדות כלל. ולו גאולה, ההפך זה. קיבוץ והתאחדות, אותם הפזורים המפורדים. מספר ארבע מתייחס לגלות. מספר ארבע הוא כנגד ארבע רוחות. פיזור, ארבע רוחות. מספר חמש מתייחס אל הגאולה. חמש זה ארבע רוחות ועוד אחד באמצע. ואחד שהוא באמצע הוא מאחד את כל הארבע. כל דבר מתאחד על ידי האמצעי המאחד. לכן חמישה הם אגודה. מנהל לחמישה שיושבים ועוסקים בתורה, אגודתו על ארץ הסדה. ולפיכך, חמישה הם סוד הגאולה. קיבוץ המפורדים המחולקים. וכאשר יש זכות של חמישה, ראו להתקבץ ולאחד המפורדים המחולקים. כי חמישה הוא התאחדות. כי אות ה' מספר החמש לא תתחלק. כל האותיות מתחלקים, חוץ מן ה', שאין חילוק לה. כאשר יבטא ה', אין חילוק. לפוק ככל האותיות, יכול לחלק מבטא שלהם כשם ידוע. כי הפה נקראת פה, וגם יש לה דגש ורפא. ולפיכך, חמישה עם סוד הגאולה. דבר זה יתבהר עוד כחמישה סוד הגאולה. כנגד אלו חמישה צריך שזכות חמישה צדיקים להביא גאולה. אנחנו עוסקים בעוד ועוד זוויות של יציאת מצרים. זווית שראינו אחת, שיציאת מצרים זה בעצם ההתנתקות מאומות העולם. זה צעד אחד. אנחנו מתנתקים מהאנושות, ממצרים. צריכים למצוא קיום משלנו. אבל ההתנתקות ממצרים היא לא רק שלילה, אלא היא בעצם באה ליצור משהו. מה היא באה ליצור? היא באה ליצור זהות. כשאתה מתנתק ממצרים, אתה נפרד מהמטריה הכלכלית ומהתשתית הפוליטית והחברתית של מצרים, אתה חייב ליצור לך זהות משלך. אז מי אתה? אני לא מצרים, מי אתה כן? כי בשביל לאסוף את כל העם, אתה צריך להצביע על המכנה המשותף, הלאומי. מה הזהות שמשותפת לכולם? אם אתה רוצה לאסוף הרבה אנשים שהיו מפוזרים הרבה שנים, כל אחד במקום אחר, במצרים היינו מאוד מפוזרים, ולא היה לנו שום מכנה משותף. כי היהודים לא היה להם זמן, בני ישראל במצרים לא היה להם זמן לדבר אחד עם השני, לא היה להם זמן ליצור קהילה, ולא תרבות, וגם לא חלומות אפילו, כלום. עבדים נרצעים ללא הפסקה, שעסוקים רק בלשרוד במובן הכי הכי נמוך. יציאת מצרים זה הרגע שבו אנחנו צריכים לגבי זהות, זהות קולקטיבית, שסביבה עכשיו כולם מתחתים. מהי הזהות הקולקטיבית? זהות של חברה, זהות של עם, תמיד בנויה כדי שהיא תשמר באורך זמן, וזהות תמיד בנויה על עבר ועתיד. זהות בנויה על שורשי העבר ועל חלומות עתיד. זהות שיש לה רק עבר, אז היא לא מחזיקה. יש גבול כמה העבר יכול להחזיק זהות, כאשר בעתיד אין לנו שום משהו שאנחנו הולכים לקראתו ביחד, אלא הכל הולך פה להתפצל. וגם עתיד קשה מאוד לגבי סביבו זהות, כי אין לו על מה להישען, צריך, אין לו איזה נקודת, איזה קצה חוט. לכן היכולת שלנו להיגאל, כלומר להתקבץ בחזרה, להתאחד, למצוא זהות, וזה המפעל שעכשיו עומד על הפרק, תלויה בשילוב. ולכן מעמד הסנה, כמו שנראה בפרקים הבאים, כ"ד וכ"ה, ישלב גם דברים שקשורים לאבות, וגם דברים שקשורים לעתיד, שלא קשור לאבות. ולכן היכולת לאחד את עם ישראל, היא בזכות, וזו יכולת מאוד מורכבת, זה סנה, זה חתיכת סיפור, זה מאוד מאוד פשוט, מורכבת משחזור העבר, נצטרך לשחזר, להזכיר את האבות, כלומר לחפש את המכנה המשותף הקולקטיבי שלנו בשורשים, אבל גם לחפש מכנה משותף, או ליצור מכנה משותף שפונה קדימה. וזה יהיה מפעל אדיר, קשה מאוד של משה ואהרון, לא פשוט בכלל, לאבות מכנים משותפים. כשהם צריכים להיות משה ואהרון דמויות שמצליחות לבשר לעם עתיד משותף. כן, עתיד שאלה צועדים. זה יוצר חמישה. זה יוצר את החולק לאחד את המפורדים והמחולקים. והיכולת הזאת היא סודה של הגאולה. זה הסוד של הגאולה.
מה הכוונה אם לבסוד המתכון של הגאולה?
זאת אומרת שסוד, הכוונה, זה דבר שהוא מופשט. כי זה לא דבר, המכנה המשותף זה לא דבר שאפשר למשש אותו. זה לא חומר. זה משהו מאוד מופשט. זה הזהות. מה זה זהות? זהות שבאה מהעבר וזהות של העתיד. זה משהו מאוד רעיוני. הוא לא נמצא עכשיו. אז לכן נצטרך עכשיו לחבר אנשים על משהו שהוא באוויר. זה קשור קצת לנסים הנפלאות שמקודם. זה משהו שהוא לא מהטבע, הוא לא מפה. אין במציאות משהו שאיתו אפשר לחבר. ולכן זה סוד, זה דבר מאוד נעלם. אני אומר שהאות ה' היא אות מאוד מופשטת, שאי אפשר לחלק אותה. מאוד מאוד אברירית. אלא אפשר לחלק אותה לחתיכות. אין אחיזה באות הזאת. היא אות מאוד מאוד מופשטת. זאת אומרת שהיכולת של משה ואהרון מזדקקים עכשיו ליצור כמעט דבר בלתי אפשריות. להוציא את עם ישראל ממצרים, ממשענת, מתשתית, אל משהו שאין לו שום פרי עכשיו בלי קליפה, להחזיק אותו. להוציא, לאסוף אנשים לזהות קולקטיבית שאין לה, אחיזה במציאות. זה מפעל כמעט בלתי אפשרי של משה ואהרון. זה מפעל מאוד קשה. מופשט לחלוטין. נשען על אוויר. בכל הכיוונים אנחנו נשענים על אוויר. דבר אחר, מתוך הסנה, עמד לו שיחיה 120 שנה. כמניין הסנה. כן, הסנה זה 120, 60 ועוד 50, 60 ועוד 50, 110, ועוד פעמיים ה' 120. מה בא לרמוז בזה עכשיו? גם רמז מופלא, שראוי שיהיה נגלה עליו הסנה שמתייחס אל משה. הסנה זה אתה, באיזה מובן זה אני. אמרנו שהסנה מייצג את האתגרים שיש למשה, את השכינה שמתגלה עכשיו, את הזהות המיוחדת של עם ישראל, עכשיו ראינו את האתגר, את הבלתי יומן, מה שמשה עכשיו הולך לעשות. אתה, זה אתה. הסנה זה אילן, מיוחד למינו. מצד אחד, אין בו לחלוחית. הוא מאוד יבש, והוא עומד על מים, אחרת עולם אחריק, אבל הוא מאוד יבש ממים. זאת אומרת שוודאי שיש בו קצת מים, אחרת הוא לא מחזיק, אבל לא ניכרים בו המים. לא ניכר, תסתכל, תחתוך אותו, את הסנה הזה, הוא נראה לך יבש לגמרי, אבל בטוח יש בו קצת מים. זה פלק, אז איך הוא מתקיים פה? כמו שראינו שכל הוא פלאי. קיום, איך עם ישראל הולך להתקיים בלי מצרים? זה פלא, איך הולכים לקבל סגלויות בלי תוכן ממשי, הכל מופשע, זה פלא. אתה משה, אתה בעצמך, אתה זה אתה. איך אתה קיים פה בלי להיות קיים? הרי בשביל להיות קיים, פה בעולם הזה, צריך קצת אחיזה בחומר, קצת אחיזה במציאות, צריך קצת מים, משהו, קצת חומריות בחיים, טיפולת, בשביל להתקיים פה. אז איך אתה נמצא פה, אתה, משה? אתה מובדל מהמים לגמרי, מופשט לגמרי, אין לך שום... אתה לא מושפע מהמציאות, המציאות לא מעניינת אותך, המציאות החומרית, היא לא משחקת מקום אצלך בשיקולים, בנפש, היא לא הרגשת אותך, אתה לא, אתה מלוטק ממנה. מן המים לשיטילו, אז איך אתה נמצא? אתה רואה משה? אתה תצליח, אתה סנה בעצמך, להוציא את ישראל למצרים. ואיך הם התקיימו? בלי מצרים, בלי קליפה, איך הפר יחזיק? אתה צריך לאחד את כולם, אבל איך? מסביב מה? משהו, זה מופשט לגמרי, אני צריך משהו ש... איך אוספים אנשים? הכל אוויר, היו פעם, אבות, יהיה, הולכים לי איזה עתיד, הכל נעלם, הכל סוד, הכל ערפל. איך? מה? אתה תצליח. אתה עשנה בעצמך. תראה, אתה תחיה 120 שנה, זה המון 120. ואתה תראה שאתה חי 120 שנה, ואין בהם שום חולשה. משה לא קעתה עינו ולא נס לחוק. דווקא האדם הכי פחות חומרי, הכי פחות עם אחיזה במציאות, הוא בסוף הכי עמיד. איך זה יכול להיות? אדם שהכי פחות דאג לעצמו לענייני העולם הזה, הוא הכי נמצא, הכי קיים, הכי לא נחלש. זאת אומרת, אתה משה חשפת שיש סוד של קיום שהוא לא באמור העולם הזה. זה סוד הקיום של עם ישראל, זה סוד נצח ישראל. יש קיום אדיר בעולם הזה שהוא לא נשען העולם הזה בכלל. ימי משה הם מורים על עצם מדרגת משה. כשירד המבול נעצרו המים בזכות משה המשוי מן המים. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אני לא אביא עוד מבול, ושגם הוא בשר, ושגם, ולכן ימיו 120, אומרים חז"ל, שזה כנגד משה רבן, רמז למשה רבן. 120, במספר קטן זה י"ב, על משה כתוב, כי זה משה האיש. מה זה זה? צורה. זאת אומרת שמשה הוא כולו אופי, הוא כולו זה, הוא כולו אישיות. מה מחזיק את משה? האישיות שלו. הוא חי וקיים ומנצח ומביא בזכות האישיות שלו. אין לו שום דבר. אין לו נכסים, אין לו אינטרסים, אין לו קשרים כלכליים, אין לו יכול. הוא לא יודע לדבר אפילו. אז מה מחזיק את האישיות שלו? מה הופך אותו למנהיג? רק האישיות המופלאה שלו. זה, הוא כולו אישיות, כולו צורה. כולו זהות, כולו ערך, הוא אישיות אדירה. זה מה שהופך אותו להיות מנהיג. האופי שלו. המעלה הנבדלת שלו. עם ישראל הולך אחרי מנהיגים ובוחר בהם, מתפעל מהם מצד האופי שלהם, מצד האישיות המאוד מאוד גבוהה שלהם. האידיאליזם הצרוף שלהם, העצמאות, החירות שלהם. הודעה שהם, שהאמת מחיה אותם ולא שום דבר אחר. הפך המים, שאין להם שום צורה מיוחדת.
אברהם אבינו מתקיים מאוד אחוז בקרקע,
היה לו צאן, מלא עבדים. היה לו צאן, אבל זה לא משם הוא התחיל. אברהם לא יצא לדרך בגלל שהיה לו צאן. הוא יצא לדרך, יצא לדרך אחר כך, כולם מתפעלים, הם מביאים לו צאן. אבל הוא, מצד האישיות שלו, הוא היה, חי את האמת שלו, מצד עצמו. גם אנשים אחר כך מצטרפו אליו בגלל האמת שלו. ולכן הוא מנצח את פרעה, ופרעה נמס לידו, מביא לו צאן, כי הוא מרגיש כלום לידו, מרגיש שזה וזה, המברם, הוא עמוד. לכן הסנה מופשט מהמים. כן, הוא בעצם סוד נצח ישראל. משה רבנו הוא נבחר, כי הוא בעצם, הוא עם ישראל, הוא הזהות שלנו. הקדוש ברוך הוא קורא למשה, משה משה. ודקדקו חז"ל למה אצל אברהם שכתוב אברהם ואברהם, גם אצל שמואל, כרגימל, יש שם שמואל שמואל, אבל יש תמיד הפסק, יש טעם כזה, כמו קו באמצע הספר, שמבדיל בין שני מילים, אברהם פסיק, אברהם, יש קו כזה. אצל משה אין הפסק. פרשו חכמים כמה פירושים לעניין הזה. פירוש ראשון, משל. משל לאדם שיש עליו מסע. והוא קורא במהירות, בוא מהר, מהר, פלוני, מהר, מהר, אין לי זמן. פרוק מלא את המסע הזה. כך, השיעבוד של ישראל, הוא מציק לתבוש ברוך הוא, זה מסע. הוא קורא למשה, והוא משה, בוא מהר, תפרוק כבר את המסע במהירות, אין הפסק. פירוש. כל נבואה שבאה אל הנביא, לפי מה שהכרחי, היא באה בחוזקה ומהירות. נבואה זו שקשה לפני הקדוש ברוך הוא השיעבוד. הנבואה בחוזקה ומהירות, זה הדבר מוכרח, וזה נכון. אז רובד ראשון, משה פה הוא לא נושא. לפי הפרשנות הזו, לפי המדרש הזה, הנושא הוא לא האישיות של משה. אלא הנושא הוא השליחות, התוכן של השליחות. השליחות הזאת היא שליחות שאין דרמטית, אין קריטית ממנה. שליחות, השליחות. עם ישראל חייב להיוולד. עם ישראל חייב להתממש. זה הכרח. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל ישראל. ועוד רגע ישראל נעלמים, זה הכרח שזה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לכן, כדי לחדד שהנבואה הזאת, התהליך הזה הוא תהליך הכרחי, אלוקי, חד צדדי, וזה לא משנה מי יהיה בצד השני, הוא יקרה ויהי מה, כי יש פה מהלך אלוקי, אדיר, הכרחי, ומשה פה הוא כלום בעצם. משה הוא לא הנושא, הנושא שהוא במהלך אלוהי, שעם ישראל חייב לגל, כמו שהוא מוציא לפועל של המהלך הזה. זה צד אחד. ואז לפי זה, באמת משה, יכול להיות גם מישהו אחר, לא משנה מי שהיה שם. גם אם לצורך העניין היה שם ירמיהו, נגיד הוא היה שם, יושב. אז גם כן, היום מדבר איתו הקדוש ברוך הוא במהירות, בלי הפסק. אבל לפי הצד השני של המדרש, יש פירוש אחר. כל הנביאים הפסיק מלדבר עמהם, אבל משה לא הפסיק. זאת אומרת שפה, לפי הפרשנות הזאת, הנושא הוא לא השליחות, אלא משה. משה, ספציפית, האישיות המיוחדת שלו, זה נבואה ללא הפסק. זה נבדלת נבואת משה משאר הנביאים. כל הנביאים אין להם דבקות גמור. משה רבנו זה דבקות גמור. לכן כתוב משה משה בלי הפסק, דיבוק גמור. דיבוק היותר גדול בחלקה. אז אנחנו רואים פה לאורך כל הדרך, גם בפרק הקודם וגם בפרק הזה, שכל יציאת מצרים, כל הבחירה של משה, יש בה תמיד מימד כפול. יש מימד אחד, שהוא מימד האישי של משה, האישיות הספציפית של משה, שהולכת ונחשפת לנגד עינינו. מי הוא? ויש מימד אחר שכרוך בו כמובן במימד הראשון, והוא התוכן של השליחות. כמו שראינו למשל בסוף הפרק הקודם שדיברנו על הסנה. צד אחד הסנה לא קשור למשה. הסנה מבטא את העובדה שצריך עכשיו לצאת ממצרים. לצאת ממצרים זה חתיכת סנה. אבל מצד שני, הסנה זה הסיפור המיוחד של משה. משה אתה הסנה 120. דרך כל הפרקים אנחנו ראינו ועוד נראה את הכפילות הזאת, שכל הזמן נמצאת פה. זה משה מצד עצמו, וזה לא קשור למשה, זה מצד האירוע האדיר הזה שהולך להתחש פה יציאת מצרים. הביא המהר"ל במדרש, שכל הנביאים לא היו מוכנים לנבואה מתחילת היוולדם. לאט לאט באופן במאמצים הגיעו בסוף הנבואה. לכן יש הפסק. כלומר, הם עברו שינוי בחיים. הם נולדו כאדם אחד, עברו תהליך, ואז הפכו להיות מישהו אחר שהוא נביא. אבל משה הוא שונה. מתחילת תולדתו מוכן לבוא. באיזשהו מקום המדרש הזה הוא משלב את שני המדרשים הקודמים. כי מה הוא אומר המדרש הזה? שבאמת משה זה גם סיפור אישי, והסיפור אישי שהוא הכרח אלוקי. התחלנו במדרש שיציאת מצרים זה הכרח אלוהי, הוא חייב להיות, אין, זה לא מעניין, הוא חייב, זה הכרח, זה הכל חד צדדים עם רומים. אז אמרו, לא, זה משה, זה משה האישיות שלו. יבוא הכתוב השלישי ויחיר ביניהם, שבאמת יש פה מהלך אלוהי, ולכן גם משה הוא חלק מהמהלך האלוהי החד צדדי שנוצר את אישיות מיוחדת הזאת של משה, וזה לא פרי בחירתו של משה, הוא נולד כזה. לכן משה מתחילת תולדתו מוכן לנבואה, ולשאר הנביאים יש הפסק, יש מימד בחירי, בחרו, התאמצו, השתנו, עברו תהליכים בחיים. אבל משה אין הסתלקות מהנבואה, כי זה לא בחירי. ראשון הרמב״ם, נבואת משה זה נס. נבואת משה זה לא תלוי בו, זה לא בחירתו, זה נס, זה מהלך אלוהי. אין אותו זה כשאומר הרמב״ם עונך, זה לא שייך לשאר הנביאים. שאר הנביאים לפי המאמצים שלהם זכו לנבואה, משה זה לא קשור, זה מהלך חד צדדי אלוהי, זה נס, לא נסתלקה מנבואת כאן. עוד מעמיק המערד, השם מורה על המהות, שזה הצורה. הצורה, אם אלה נטייה לגשמי, זה שם כפול, כי השם של האדם מורה על מהותו, ואפשר שהצורה מוטבע, כאשר השם כפול מורה מהות גמורה. וכל אחד מאיתנו, אומר המערד, יש שני צדדים באישיות, יש נפש אלוקית ונפש בהמית. לפעמים קוראים לך רובן, אבל הרובן הזה שלך הוא סובל לפיצול אישיות. יש זמנים שאנחנו רואים את רובן לומד תורה, מתפלל, זמנים שאנחנו רואים את רובן סתם גם רצונות חומריים מנענים אותו בחיים. אז מי זה רובן? לא יודע מי זה רובן. רובן הוא גם מאוד רוחני, נכון, הוא גם מוצב גשמי רובן. אז כל אדם יש לו שני צדדים. אנחנו רוצים להדגיש שיש פה מישהו אחר, שונה, הוא לא כמו שאר האנשים. זה צורה, מהות, האישיות. זה רובן הזה הוא לא כמו רובן, הוא לא סתם האנשים, הוא רובן. רובן הזה הוא רובן, זאת אומרת שהוא אדם שהוא יצא מכל המערכות, הוא לא אדם רגיל, שונה. הוא כולו מהות, הוא אישיות. לכן תמיד הכפילות מורה על משהו נבדל, שונה. אצל משה רבנו, כן, משה רבנו הוא אין אצלו גשמיות בכלל, הוא כולו צורה נבדלת. לא כאן זה אינו ולא נסלחו. משה לא היה מוטבע בגוף ואין לו חולשה, זה המשיך את סוף הפרק הקודם. אין לו חולשות, אין לו הפסקים. זאת אומרת, לא רק שמשה הוא האישיות אדירה כמו כל הנביאים, אלא אצל משה אין רגעים שהוא לא חי רק את האישיות האלוקית שלו, הוא רק חי את האישיות האלוקית שלו, אין לו שום דבר אחר בחיים. ולכן הוא המתאים, היחידי המתאים לשקף מי זה כנסת ישראל, מי זה עם ישראל, שהוא כולו צורה עם ישראל, כולו זהות, כולו נבדלות, כולו אמת, כולו הכרח אלוקי חד צדדי.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.